שלום, הגענו לפרשת פקודי, שהיא בעצם הפרשה שמסיימת את ספר שמות. אני רוצה בדקות הקרובות שנעמוד על איזשהו תהליך שעם ישראל עבר בעצם לכל אורך ספר שמות. איך עם ישראל התחיל בספר שמות ואיך בעצם הוא מסיים. וחוץ משנבין משהו מאוד משמעותי על עם ישראל, זה גם בסוף יהיה משהו שמאוד רלוונטי בעזרת השם לחיים שלנו. בפרשת פקודי הגענו בעצם לשיא של ספר שמות. אותו עם ישראל שהיה משועבד גם פיזית וגם רוחנית למצרים, עבר תהליך מאוד מאוד ארוך של יציאה מהשעבוד, יציאה מהטומאה, בסופו של דבר קיבל את התורה בהר סיני, והשיא כמובן זה בעצם בניית המשכן והשארת השכינה בעם ישראל. אבל בפרשת פקודי ויקל פקודי יש משהו מאוד מאוד מוזר, שאם אנחנו נשים לב טוב, משה רבנו קצת נעלם מהשטח. הרי בפרשת תרומת תצווה, הקדוש ברוך הוא מצווה אל משה לבנות את כל הכלים ואת כל מה שצריך למשכן. בפרשת ויקל פקודי בעצם הגענו לשלב הביצוע. פעם בתחילת ויקל בעצם עוסקים בתרומות הרבות שכל האנשים מעם ישראל הביאו, ובהמשך הביצוע המעשי על ידי בצלל ועלייה ובעצם עוד הרבה אנשים שהיו קשורים לעניין. ובצורה מאוד מפתיעה, משה רבנו לא נמצא. אם מתואר בפרשת ויקל, ועבור כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו תרומה, ועבור אנשים על אנשים, כל נדיב לב, ואחרי זה וכל איש אשר נמצא איתו תחלת וארגמן, כל מרים תרומת כסף ונחושת, וכל אישה חכמת לב, בידיה תבוא ואביאו מתווה, וכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, והנשיאים הביאו, וכל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא, יש המון פירוט של הרבה אנשים שהביאו, אפילו הנשיאים, ורק משה רבנו לא הביא שום דבר. מאוד תרוע. אחרי זה גם בויקל פקודי בהמשך של הביצוע, אותו דבר, יש לנו את ועשה בצלל ועלייה, וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו. ויעשו כל חכם לב בעושה המלאכה. ויעש בצלל את אהרון, ובצלל בן אורי בן חול למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. כלומר, הרבה אנשים תרמו, הרבה אנשים עשו, ומשה רבנו לא תרם ולא עשה. וזה לכאורה דבר מפתיע, בגלל שזה בעצם השיא. הגענו לרגע השיא, לשלב הסיום. זה מסע הקומטה, מה שנקרא לקראת הקומטה שמקבלים בסוף המסע הארוך הזה של ספר שמות. ודווקא בסוף, לכאורה, משה רבנו נעלם. האמת שאם אנחנו נתבונן בפרשות, אנחנו נראה שמשה רבנו נעלם קצת קודם. מיד אחרי חטא העגל, בפרשת כתיסה, אחרי כל הנפילה הגדולה, משה רבנו בוחר להתרחק בעצם מעם ישראל. כתוב בפסוק, משה ייקח את האוהל ונטל לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והכל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. כלומר, מיד אחרי חטא העגל קורה התהליך הזה שמשה רבנו בעצם נעלם מהשטח. גם הדבר הזה הוא תמוע, מה פתאום אתה עוזב את עם ישראל, יש רגע משבר, יש רגע קשה, עם ישראל צריך מנהיגות, עם ישראל צריך מישהו שיתמוך בו, דווקא בשעות הקשות, שיהיה איתו, שיואב אותו, שיתמוך בו, ופתאום אתה נעלם, משה רבנו ברוגז עם עם ישראל, מה הוא כועס עליהם שפתאום הוא עוזב אותם. אלא שכנראה, הנושא הזה של המרחק של משה רבנו הוא משהו לא מקרי, הוא מאוד משמעותי, ובעצם הוא מייצר בעם ישראל תהליך של גדילה, לקומה חדשה שלא הייתה קודם. משה רבנו היה אדם במעלה מאוד עליונה. כל כך עליונה שכשהוא היה בתוך מחנה ישראל, הייתה לו השפעה אדירה על כל הכלל. המציאות שלו יצרה אטמוספירה רוחנית אדירה שמשכה פשוט אליה ויצרה אווירה כזאת שכולם נמשכים לעבר הקדושה והטהרה. בספר הכוזרי הוא כותב שכשאדם פוגש נביא, ממש מתחדשת פה רוח חדשה. העוצמה הרוחנית שהוא פוגש פשוט מייצרת בו מוטיבציות וזרימת חיים נשמתית מאוד גדולה, שהנביא השפיע אותו עליה. והמהר"ל כותב שבעצם משה רבנו עשה את זה על כלל ישראל. כשמשה רבנו נמצא במחנה, נוצרת מציאות שכולם בהתלהבות גדולה לכל ענייני הקדושה והטהרה. אבל לאווירה הכללית הזאת יש גם חיסרון, כי איפה שיש אווירה כללית, היא באה קצת על חשבון הבנייה הפרטית של כל אחד ואחד. כי אם אני נמצא בחברה שכולם עושים ככה, וזה מאוד מקובל, ויש איזושהי אווירה מחשמלת שמושכת את כולם, אז אני קצת מונע מגורם חיצוני לי, ואני פחות עושה את מה שאני עושה בגלל הזדהות, בגלל שזה חלק ממש ממני, בגלל אחריות אישית שאני לקחתי על הדבר הזה. כן? ובעצם החיסרון הזה מתגלה בחטא העגל. אם עד חטא העגל, משה רבנו נמצא בתוך המחנה, ועם ישראל עולים מ-49 שערי טומאה ל-49 שערי קדושה, ומתעלים וגדלים, ואז לא כך ברור האם המוקד המרכזי פה זה משה רבנו או הבניין והאחריות האישית של כל אחד ואחד, בחטא העגל פתאום מתברר שכשמשה רבנו לא נמצא בתמונה, או לפחות נדמה לנו שהוא לא פה, פתאום מתגלה שיש חיסרון באחריות האישית של כל אחד ואחד על התורה. התורה וגם חז"ל מאוד מדגישים שחטא העגל נבע בגלל שמשה רבנו לא נמצא פה. הפסוק אומר, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. כלומר, הכל מתחיל מהרגע שבו נדמה שאולי משה לא יחזור. אולי הוא כבר לא חלק מאיתנו, אולי הוא כבר לא נמצא כאן. וכתוב בהמשך, שויקל העם על אהרון ואמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפניו, כי למה אנחנו עושים את חטא העגל? מה הסיבה לכל הנפילה? כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אותו אדם שהעלה אותנו, אותו אדם שבעצם נסמכנו עליו, הוא לא נמצא. וכשהוא לא נמצא, פתאום נוצרת נפילה גדולה, מין איזה נפילת מתח אדירה, ופתאום מתברר שהאחריות האישית של כל אחד, הקשר האישי של כל אחד ואחד לתורה ולקדושה, הוא קצת לוקה בחסר. זה קצת מזכיר, עוד פעם, זו דוגמה קצת קטנונית, אבל על העיקרון, שמורה נמצא בכיתה, אז הוא מייצר אווירה של משמעת. מה קורה אם מורה אומר, חבר'ה, אני עוזב לשתי דקות, אני כבר חוזר? לרוב המשמעת תישאר, כי הנוכחות שלו עדיין עושה פה רושם. אבל מה קורה אם אחרי שתי דקות הוא לא חוזר, ועברו 5 דקות? פתאום מתחיל בלגן. כי ברגע שהתלמידים נדמה להם לפחות שהמורה כבר לא פה ולא יחזור, כל הרושם שהוא מנחית פה באווירה מתפוגג. ושהרושם מתפוגג, מסתבר שאף אחד לא רוצה ללמוד, כולם רוצים לברוח. בעצם, עוד פעם, זו דוגמה קטנה, אבל, קטנונית, אבל באופן עקרוני זה אותו דבר. משה רבנו מייצר אטמוספירה אדירה, וברגע שנדמה לנו שהוא לא פה, ואז ההשפעה שלו יורדת, פתאום מתברר שיש חיסרון. משה רבנו חוזר מהר סיני, ובעצם מזהה את החיסרון הזה. ולכן הוא מבין שצריך לעשות פה משהו. ומתוך שהוא מגלה מנהיגות, מתוך שהוא רוצה לגדל את עם ישראל, הוא בוחר להתרחק מעם ישראל. הוא מוציא את האוהל שלו מחוץ למחנה. מה הוא ירוויח מזה שהוא מחוץ למחנה? שעכשיו האטמוספירה הכל כך עוצמתית שהוא ייצר, היא בעצם תלך ותפחת קצת, מה שייתן מקום לתביעות הפנימיות והאישיות של כל אחד ואחד, פתאום להתעורר. זה כמו איזה געגוע, שכשאדם שקרוב אליי שלא נמצא, פתאום מתחילים להתעורר בגעגועים. פתאום אני מטריל, או דבר שהיה לנו ופתאום נעלם, פתאום אני מכיר את הערך שלו. כשהשם מזורחת, אז הנרות הקטנים, שרגע בתיארה, מה יעני לי, כן? אין משמעות לנרות. כשהשמש לא נמצאת פה, פתאום כל נר קטן הוא ממש הצלה. אותו דבר פה, ברגע שמשה רבינו מוציא את האוהל למחנה, מי שרוצה קדושה לא פוגש את משה רבינו ברחוב. הוא צריך שתתעורר בו תביעה, תתעורר בו רצון, תתעורר בו תביעה לקדושה, ועכשיו הוא ילך ויתאמץ וילך עד האוהל של משה רבינו. וכך כתוב בפסוק, ומשה ייקח את האוהל ונטל לו מחוץ למחנה, והיה כל מבקש השם, יצא אל אוהל מועד השם מחוץ למחנה. זה כבר לא נמצא קרוב, זה כבר לא עניין של משהו אוטומטי. צריך להתאמץ, ומה מביא אדם להתאמץ? כי הוא רוצה את זה, כי התעוררה בו תביעה פנימית לאותו עניין. אם כן, המרחק שמשה רבנו תופס מעם ישראל, יוצר התעוררות פנימית, תשוקה עצמית ודחף שנובע מבפנים ולא מבחוץ, אצל כל אחד ואחד לבקש את השם. יש פה בעצם מעבר מסוג של התבגרות, מילדות רוחנית לבגרות רוחנית. ילדות רוחנית, כמו שההורים, הם בעצם אומרים לילד מה לעשות, תאכל, תשתה, או אפילו מבחינה דתית, תתפלל, תלבש ציצית, זה הכל בעצם עומד על ההורים. אם ההורים לא בשטח, בלגן. אבל יש עליו של בגרות רוחנית, שאדם יש לו עצמאות, הוא עומד על הרגליים. הוא לא דתי כי ההורים שלו דתיים, או כי אמרו לו שצריך להיות דתי. הוא דתי כי הוא החליט שהוא דתי. כי הוא לוקח אחריות על התורה ועל המצווה. כי הוא רוצה להיות צדיק וקדוש. לא כי זה מקובל וזה עכשיו הטרנד והאופנה. זה נקרא מעבר מילדות רוחנית לבגרות רוחנית. המשל הזה לא אני המצאתי אותו. המשל הזה משה רבנו המציא אותו. כי בספר במדבר, אחר חטא המתוננים, משה רבנו מדבר לקדוש ברוך הוא, ובעצם ככה הוא אומר לו. הוא אומר לו, אנוכי הריתי את כל עם הזה, אם אנוכי ילדתי הוא, כי תאמר אליי שאהו בחקיך, כאשר יישא האומן את היונק על האדמה. כלומר, משה רבנו בעצמו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני כמו אומן, כמו אימא, שסוחבת את התינוק על הידיים. זה המשל שמשה רבנו נותן. כלומר, מבחינה רוחנית כמובן, כן? אין עמידה עצמית לעם ישראל. הכל תלוי במשה רבנו. ולכן, המרחק שמשה רבנו מתרחק, זה כמו ילדים בגיל ההתבגרות, שכשההורים טיפה כבר לא רלוונטיים, הם פתאום מפתחים עצמאות. התוצאה מההתרחקות של משה רבנו, זה מה שאנחנו רואים בפרשות, והקל פקודי. דווקא באמת היה ראוי שמשה רבנו יתרום למשכן, והיה ראוי שהוא גם יהיה שותף בבנייה. אבל משה רבנו הבין שיש משהו יותר חשוב, שהוא ישמור מרחק כדי לתת להם. וברגע שמשה רבנו לא בתמונה, פתאום כולם מתחילים להגיע. פתאום מתחילה התעוררות ומתחילה נדבה אדירה, עד שהתורה אומרת מפורש שהביאו יותר מדי, חלס, עד צריך להפסיק את ההתנדבות הזאת. לא הביאו כי צריך, לא הביאו כי סתם, כי אין ברירה, הביאו כי רוצים. הביאו כי האנשים היו נדיבי לב. הם חשו מתוכם פנימה את הרצון לבנות משכן בעם ישראל. הם הרגישו אחריות אישית על השרת השכינה בעם ישראל. זה מה שקרה בזכות זה שמשה רבנו לא נמצא בתמונה. ההתלהבות הכל כך גדולה הזאת היא בעצם הופכת את היחס של עם ישראל לקדוש ברוך הוא כיחס עצמי. זה כבר לא תינוק שצריך שיסחבו אותו, זה כבר אדם בוגר שלוקח אחריות. כל אחד מישראל יתעורר לקחת אחריות מתוך שמחה והתלהבות על חלקו במטרה הלאומית של השראת השכינה בישראל. זה לא רק עניין של משה רבנו, הזקנים או הרבנים. זו אחריות אישית של כל אחד לפי ערכו. אכן, אנחנו רואים שכשמשה רבנו מוציא את האוהל מהמחנה, זה האוהל שלא לכאורה, זה אוהל מועד. כתוב בפסוק, בפקיד תיסה, אחרי שמשה לוקח את האוהל, והיה בבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן ועמד פתח אוהל ודיבר עם משה. כלומר, איפה השכינה נמצאת? עם משה רבנו. כי הוא הכוח המעמיד. מה זאת אומרת? הכל עליו. עם ישראל כביכול מצד עצמם לא נמצאים שם. אבל אחרי התהליך שתיארנו אותו, אחרי שעם ישראל בונה את המשכן, פתאום העניין משתנה. והשכינה, במקום להיות עם משה רבנו, השכינה חוזרת, מחוץ למחנה, היא חוזרת ללב המחנה. ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את הענן, ככה מסתיים את פרשת פקודי וספר שמות בכלל, כי הענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. דווקא הריחוק של משה, שהחליש את האווירה הכללית הזאת, הרוחנית, האטמוספירה הזאת, שבעצם קצת פגעה בהתפתחות האישית, עוררה תביעות אישיות ועצמיות של כל אחד ואחד, בסופו של התהליך הוא שהשכינה שורה בכלל ישראל, ולא רק אצל משה רבנו. אז מה עם משה רבנו? יכולה נבוא ונגיד, אולי משה רבנו פגע פה בסיפור, אולי עדיף שלא תהיה את ההערה הזאת. אז לכן, אם נתבונן, נראה שמשה רבנו חוזר לתמונה בסוף פרשת פקודי. כאשר עם ישראל סיים לתרום למשכן, וסיים לבנות את כל הכלים, באים להעמיד את המשכן, לא מצליחים. לא מצליחים להקים את המשכן. פונים למשה רבנו, ומשה רבנו, והיא בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן, והיה כמשה את המשכן. מתואר במפורש שמשה רבנו זה שהקים את המשכן. ואכן חזל אומרים, רש"י מביא את זה, שלא היו יכולים להקימו, ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא את הקמתו. כלומר, בעצם חזל אומרים, הרי הוא שהוא השתתף, אבל הרי הוא בחר לא להשתתף, אז הקדוש ברוך הוא השאיר לו משהו, אומר לו, תשמע, משה רבנו יהיה בחוץ לתמונה, אתה תעשה את הפיניש, אתה תגזור את הסרט. אתה תעמיד בסוף את המשכן על הרגליים. אבל כמובן שזה לא רק משהו סמלי, יש פה משהו מאוד מהותי. משה רבנו בעצם הכוח המעמיד של המשכן, הוא בעצם הכוח המעמיד של השראת השכינה בעם ישראל. כל ההתעוררות הפרטית הזאת שתיארנו קודם, היא נבעה כתוצאה מהאטמוספירה שמשה רבנו הפגיש אותם קודם לכן. כלומר, דווקא בזכות החינוך של ההורים בילדות, עד עכשיו לאדם הבוגר יש דרך, יש לו עכשיו כיוון, הוא יודע לאן צריך להגיע. אמנם הוא יגיע בצורה עצמאית, אבל הוא יודע לאן להגיע. זה כבר נמצא בתוכו בגלל החינוך הקודם של ההורים. זה קצת מזכיר מה שקורה לפעמים בבית מדרש. אדם בבית מדרש נמצא באווירה, באטמוספירה מאוד כללית, שמביאה אותו לגבהים גדולים, למרות שהרבה מזה זה לא שלו, הרבה מזה זה אווירה מסביב. אבל אחרי זה בחיים הוא כבר יודע לאן הוא צריך להגיע. הוא כבר יודע לאן העמל האישי שלו צריך לחתור בגלל שהוא היה שם. הוא יודע לאיזה מדרגה צריך להגיע. בזכות הבית מדרש הוא אחרי זה יהיה בעל בית כמו שצריך. ובעצם אותו דבר פה. זה שמשה רבנו מקים את המשכן, זה בא ללמד אותנו כמה קריטי כל האווירה שמשה רבנו יצר. זה לא משהו שהיה מפריע, אלא זה שני שלבים הכרחיים. משה רבנו בעצם הכוח המיימית של השלט השכינה בעם ישראל. והשלב השני הוא האחריות האישית והאינדיבידואלית שכל אחד לוקח על עצמו. ואני אומר, הנקודה הזאת היא לא רק נכונה לדור של המדבר, היא נכונה בכל דור ודור, לכל אחד מאיתנו. החיים שלנו בעצם מורכבים תמיד משני הבחינות האלה. יש תקופה שאנחנו תחת המטריה האווירית הזאת של השפעה רוחנית שאנשים פועלים עלינו. זה יכול להיות הבית עם הנורמות המחייבות, זה יכול להיות בית המדרש שאדם נמצא בו, זה יכול להיות לפעמים קהילה, זה לפעמים קשר עם תלמיד חכם או עם צדיק, שכל הזמן פועל על האדם. ויחד עם זה יש לנו תקופות שבהן אנחנו לא נמצאים, לא חשופים לאותה הערה כללית, ושם התפקיד שלנו זה לא ליפול. לא להגיד, טוב, מה אני אעשה? זה הרבני, מה אני אעשה? מה אני בישיבה? לא, שם אני צריך לגלות אחריות אישית, לעמול ולהתאמץ, ולהבין שהאחריות, יש לי גם באופן אישי אחריות על השכינה בעם ישראל. זה לא רק של הרבנים או של החרדים. זה בעצם הנקודה המשמעותית פה שאנחנו לומדים בתהליך שכל עם ישראל עובר במהלך ספר שמות, שבעצם זה התהליך שכל אחד מאיתנו עובר גם כן. שבת שלום.